ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בחף א' עמוד ב', שמונה שורות מלמעלה. מי שמעוניין, מאחר שהשיעורים שלנו הם במסגרת דף היומי, ורוצה להתחיל בתחילת דף חף א', השיעור שלנו של תחילת דף חף א' נמצא בהקלטה של דף חף בנקודת הזמן שעה 17 דקות ו-40 שניות. אני חוזר, תחילת דף חף א' נמצא בהקלטה של דף חף של מפת התלמוד בנקודת הזמן שעה 17 דקות ו-40 שניות. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא כללי, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד חף ב' עמוד ב', עבד עברי הנרצה. הנושא המיידי יהיה רציעת אוזן של עבד עברי במה רוצאים. הגמרא, והנרצה זה עבד עברי שביקש להישאר מעבר לשש שנים. הוא אומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, שהאדון נתן לו האישה השפחה הכנענית והיא הולידה בנים, ואותו עבד עברי רוצה להישאר ורוצים את אוזנו, איך הוא יוצא, איך הוא נקנה. והנרצה נקנה ברציעה, דכתיב, אומר הגמרא, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע וכו'. וקונה את עצמו, איך הוא יוצא מהעבדות, ביובל ובמיטת האדון. דכתיב, הפסוק שמובא עכשיו זה לגבי מיטת אדון. כתוב, ועבדו. הנרצה עובד לזה שרכש אותו האדון, ולא את הבן ולא את הבת. לא בן של האדון ולא בת של האדון. הפסוק אומר, ועבדו לעולם. מה זה לעולם? לעולמו של יובל. כשמגיע יובל, הנרצה יוצא לחופשי. כעת סימון חדש, המשולש. ובמבנה שמופיע בשוליים, כתבנו סדרה של ברייתות שממשיך בעמוד הבא, שמשותף להם עניין עבד עברי הנרצה. תנו רבנן, מרצע. בפסוק בשמות פרק סליחה, בדברים, אני מתקן, בדברים פרק תדבב פסוק י' ז', הוספנו את הפסוק בשוליים, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם ואף למדך תעשה כן. אז בפסוק כתוב מרצע, אין לי אלא מרצע, שדרכו מחוררים את אוזן העבד. מניין לרבות יש כלים אחרים שאפשר להשתמש בהם גם כן לחורר את אוזנו. ומה הם? הסול, רשי מביא לשון לועזי, הסול, ובשוליים המדפיס כתב שבמסכת שבועות הפירוש הוא מופיע שם, חתיכת עץ חדודה. זה סול. הגמרא ממשיכה, והסירה, סירה זה קוץ, והמחד, והמקדח, והמכתב. רשי מביא מילים לועזיות לגבי מכתב שחוקקים בפנקסי עין. כל הכלים האלו מסוגלים ליצור אותו חור באוזן העבד עברי. אז מניין לרבות את כולם, מאחר שהתורה עצמה מציינת רק מרצה, תמוד לומר, ולקחת לרבות כל דבר שניקח ביד, דברי רבי יוסי ורבי יהודה. רבי אומר, מה המרצה המיוחד של מתכת, אף כל של מתכת. ופי רבי, החומרים האחרים, כמו ראינו את הסול, שזה חתיכת עץ חדודה, והקוץ, הם לא יהיו קשרים לרציעה. דבר אחר, המרצה, להביא המרצה הגדול. מה זה בדיוק מבחינת תיאור, לא מופיע פה בגמרא, ורשי אומר שלקמי מפרש מה איך לומדים מרצה הגדול, אבל שוב פעם עניין של תיאור אנחנו לא רואים. כעת אנחנו רואים בגמרות המסוימנות קטע שבסוגריים, ואצל הכוכבית כתבנו תם הסוגריים, מיד אחריהם הגמרא בשאלתו במאי כמפרידי מתייחסת למחלוקת רבי יהודה, רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, מה שראינו כרגע. בהמשך הגמרא תתייחס בקטע שבסוגריים. אז אנחנו נלמד את הגמרא באופן ישיר מאחר שהקדמנו ענייני המבנה. אמר רבי אלעזר, יודן ברבי היה דורש, כשהן רוצים, אין רוצים אלא במילטה. מילטה הכוונה בבשר ולא בסחוס. והחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע, בפני שנעשה בעלמום, ואם תאמר במילטה אין רוצים, איך עבד עברי כהן יעשה בעלמום? האין נרצע אלא בגובה של אוזן, דהיינו הסחוס. כי שם כשרוצים באמת נוצר מום, ובניגוד לרציעה בתוך בשר רך של האוזן, ולכן העבד עברי כהן לפי החכמים אינו נרצע, כי זה יהפוך אותו להיות בעל מום. הגמרא שואלת, במאי כמפליגי רבי ורבי יוסי ורבי יהודה בניין סול וסירה, שלפי רבי יוסי ורבי יהודה הוא קשר, לפי רבי אינו, דרבי דרש כללי ופרטי. ובעוד כמה שורות אתם רואים עם פס, הבלטנו רבי יוסי דרש ריבוי ומיעוטי. הדרכים השונים לדרשת הפסוקים מביא תוצאות שונות. איך זה עובד, או מה המשמעות והשוני בין כלל ופרט לריבוי ומיעוטי, אני מפנה כל אחד מכם ללמוד את הרש"י. מבחינת השיעור שלנו אנחנו לא ניכנס לפרטים האלו, רק נציין כמו שאמרנו עכשיו שהשוני בצורת הדרשה מביא שוני לתוצאות. אז שוב פעם, במאי כמפליגי, תשובה, דרבי דרש כללי ופרטי, ולקחת, מה שכתוב בפסוק, קראנו אותו מקודם, ולקחת את המרצה ונתת באוזנו וכו', בדברים תדבר, פסוק י' ז', המילה ולקחת כלל. אין כאן איזושהי הגבלה, זה כולל כל דבר שנלקח ביד. מרצה, פרט, באוזנו ודלת, חזר וכלל. כלל ופרט הוא כלל להיות הדן אלא כעין הפרט. מה הפרט? היינו המרצה, מפורש של מתכת, אף כל של מתכת. ולפי זה, דהיינו שיטת רבי, לא רוצעים עם סול וסירה. רבי יוסי דרש ריבוי ומיעוטי, ולקחת ריבה, מרצה מעית. באוזנה ודלך הזו וריבה, ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. מהי רבי? רבי כל מילי. מהי מיעט? מיעט סם. זה כבר לא כלי, ולכן הוא לא דומה בכלל למה שכן מוזכר בפסוק, דהיינו המרצע. סם הוא נגיד כימיקלי שמסוגל ליצור חור ב באוזן. רשי כותב, מעט סם, שלא ייתן סם על אוזנו וינקבנה, תהלו דמי למרציה, שאינו, הסם אינו נוקב מכוח אדם, אלא מאליו, כאילו שורף את הבשר ומשאיר חור. הגמרא ממשיכה, אמרו, המרציה, להביא מרציה הגדול. הכוכבית שאתם רואים בצד הגמרא, מתחבר עם הכוכבית דלמעלה בתוך הברייתא ששם מוזכר הדבר הזה. אמרנו שהמרצה הזה בא להביא לרבות מרצה הגדול. מהי משמע? איך רואים מרצה הגדול במילה המרצה? כדי אמר רבה, במקום אחר, בעניין גיד הנשה, הפסוק אומר הירך, ומשם לומדים המיומנת שבירך, הגיד שנמצא בצד ימין, והה"א מבליט את נקרא לזה החשיבות. הימין הוא יותר חשוב מצד שמאל, אז הירך זה חשובה שבירכות, אומר רש"י. אז אחינמי ממשיך הגמרא ואומר המרצע מיוחד שבמרצעין, דהיינו מרצע הגדול. ויש לנו חץ מצד הגמרא, וזה מפנה אותנו לשורות למעלה, מאיפה שזה צוטט. אמר רב אלעזר, יודן ברבי הידורש, כשאין רוצעין, אין רוצעין אלא במילתא. זה הבשר של האוזן, החלק הרך. וחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע, בני שנעשה בעל מום. ומכאן הגענו למסקנה ששיטת החכמים שהרציעה הוא בסחוס. שורת הגמרא, ויעשה בעל מום. למה אתה אומר אין עבד כהן נרצע בגלל מה שנעשה בום? שיעשה בעל מום. אמר רבא ברב שילה, אמר קרא, בסוף התקופה של הנרצע עובד, בזמן שיוצא לחופשי, כתוב אמר קרא ושב אל משפחתו. ומה זה מלמד? למוחזק שבמשפחתו. אז אם הוא היה מוחזק ככהן תם, תמים, בלי מום, הוא אמור לחזור לאותו מצב. יש פה צורת מעוין, ובשוליים אנחנו כותבים תחת הכותרת מבנה. שאלות בענייני כהנים. אחד, עבד עברי שהוא כהן, מהו שימסו לו רבו שפחה כנענית? שתיים, כהן, מהו ביפת תואר? זה רואים עוד כמה שעות עוד פעם מעוין, והגמרא תדון בזה שם. אנחנו גם כן נראה שימוש בפס כפול, וזה מחלוקת רב ושמואל במתן תשובות לשאלות הנעל. אז גם פה נראה רב ושמואל, וגם בהמשך לעניין של היפה תואר רב ושמואל התייחסו. אנחנו גם כן נראה מספרים רומאים, אבל זה ליותר מאוחר. הגמרא היא באה לו, עבד עברי כהן, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית? אנחנו כבר אמרנו בעבר שעבד עברי באופן כללי בהינתן תנאים מסוימים יכול לקבל מרבו שפחה כנענית. זה דבר מיוחד והגמרא מציינת את זה. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בעבד עברי שהוא כהן. בשאלה הזאת שני צדדים וסימנו אותם א' או דילמה ב'. חידוש הוא כל הנושא הזה של מסירת שפחה כננית ליהודי גמור, היא אני לא אגיד היא גויה, אבל זה סוג של גוי. המעמד של שפחה וגם עבד כנני זה איזו מצב ביניים, אבל ודאי אסור ליהודי רגיל מן השואה לשאת אותה. אבל כשמדובר בעבד עבד עברי, זה התורה מתיר אותה לא, אבל זה במסגרת חידוש. חידוש הוא, אז אם הוא חידוש הוא דבר נקרא זה יוצא דופן, לא שני הכהנים ולא שני ישראל, לכולם יהיה מותר שפחה הכנענית. או דלמה, שני כהנים. אי אפשר להחליב כהנים עם שאר ישראל, שהם שונים, הואיל וריבה בהן הכתוב מצוות יתרות. יש מצוות רבות המיוחדות לכהן, ולזה, ואם אנחנו מדגיש את הפן הזה, אנחנו לא ניתן שפחה כנענית לעבד עברי כהן. תשובה, רב אמר מותר, שמואל אמר אסור. אמר לרב נחמן לרב ענן. תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כאמרה ארוכה, בערך חמש שורות. חמש שורות של דברי רב נחמן. רב נחמן פונה לרב ענן ואומר, כי הביתו במור שמואל, כשאתם הייתם לומדים אצל שמואל, באסקום דירי התעלליתו. אתם הייתם משחקים, משחקים עם משחקים. מה זה אסקום דירי? אז אנחנו רואים בשוליים מובא בשם הרך בגורי כלבים. יש פירוש אחר שמובא גם, הייתי צריך להדגיש אולי מקודם את רש"י, שהוא אומר בסקונדרי התעלליתו, לא היטיתם לב לדקדק בשמועתכם אלא כמשחקים בפספסין, ומביא לשון לועזי. אז אנחנו שמענו את השאלה ו רב ענן, רב נחמן אומר לרב ענן, כשאתם הייתם אצל שמואל, אתם הייתם לא רציניים, נקרא לזה כך. מה הייתה עם הממשיך רב נחמן, למה לא הקשיתם על דברי שמואל שהוא אמר אסור? מאה וחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום. אז אנחנו רואים מצב כזה שהוא עבד עברי, וחוץ מהעניין של המום, העבד עברי כהן היה נרצע. ואם תאמר אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, תיפוק לי, אתם יכולתם להגיע למסקנה שהטעם שאינו נרצע ובעינה, כדי לגשת לרציעה צריך קודם אמירה מצד העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי שהיא שפחה, ואת בניי ולקה. ומאחר שהסיבה היחידה שהוא לא נרצע הוא בגלל שהוא יהפוך להיות בעל מום, זה אומר לנו שמבחינת כל הנתונים האחרים היה ראוי לרצע, וזה אומר לנו שהוא קיבל שפחה כנענית, והוא היה יכול לומר אהבתי את אדוני ואת אשתי, ואז היינו רוצים את אוזנו, והטעם היחידה שלו זה בגלל שיעשה בעל מום. אבל מבחינת שבחה כנראה הוא קיבל, וזה נגד שמואל. אז רב נחמן אומר לרב ענן, למה לא הקשיתם על שמואל שעשר מהמקור התנאי הזה שראינו למעלה, שממנו ניתן ללמוד שכן מקבל שפחה כנענית. תו לא מידי, אין מה להמשיך בדיון הזה. לפי הגמרא, חד וחלק, עבד עברי כהן היה יכול לקבל שפחה כנענית, והייתי אומר שזה בגלל האפשרות הראשונה שהעלינו מקודם, א' או דילמה ב', א' חידושו, לא שנה כהנים ולא שנה ישראל. וכעת אנחנו רואים קטע ארוך בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לסדרת הברייתות בנושא הנרצה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בשאלה השנייה הנוגעת לכהונה. אז אנחנו נחזור לגמרא עם ההקדמה הזאת שמבשר לנו שבחב ב' עמוד א' אתם יכולים לראות שוב פעם משולש שש שורות מלמעלה ואז המשך הברייתות. תוך הגמרא, תוך הסוגריים, היא באה אלוהו, כהן מהו ביפת תואר. אני חושב שכולכם מכירים את המוסד או המושג של יפת תואר. בשעת מלחמה חייל רואה אצל האויב אישה יפת תואר, התורה מתירה לא לקחת אותה ובסופו של דבר אפילו להתחתן איתה. יפת תואר הרי היא גויה, נכון, היא עוברת גירות, אבל כשאנחנו מדברים על כהן, כהן בכל זאת אסור בגיורת. וכאן הגמרא שואלת, היא באה לו כהן, מה הוא ביפת תואר במלחמה? חידוש הוא כל הנושא הזה שיהודי מן השואה לוקח גויה, זה חידוש, לא שנה כהן ולא שנה ישראל. דומה למה שאמרנו מקודם בעניין עבד עברי כהן בקבלת שבחה הכנענית. אז גם פה המושג של יפת תואר הוא חידוש, ולכן אין מקום לחלק. זה כבר כל הנושא הוא, נקרא לזה, יוצא מן הכלל, יוצא דופן, ולכן אין מקום לחלק בין כהן לישראל. או דלמה, שאני כהנים הועיב וריבה בהן מצוות יתרות, ועקב כך יש מקום לומר שעשו להם יפת תואר. רב אמר מותר ושמואל אמר אסור. בביאה הראשונה דקולם הלא פליגי דשרי, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רשי כותב, דיברה תורה לא התהירת היפת תורה אלא בשביל יצר הרע, שאם לא יתירה יעבור על העזרה, כדי אלף לקמי מלכתיב יפת תורה שיצר הרע מתגרה בו. ואילכך בכהן נמי יקה למחה של יצר הרע ושאויה. עכשיו זה לגבי ביאה ראשונה, שבלי להיכנס יש דיונים במפורשים, אבל סביר לומר שביאה הראשונה זה בשעה שהוא רואה אותה במלחמה, חומד אותה וכולי עמה לא פליגי. לפי, אגב, אנחנו כעת בלשון ראשון, יש לנו שני לשונות ברב ושמואל במה חולקים ובמה מסכימים. אז לפי הלשנה הראשונה בעניין ביאה הראשונה דוגמה לא פליגי דשרי גם לכהן, דלא דיברה תורה לכנגד יצר הרע, וגם כמו שראינו ברשי לכהן גם כן יש יצר הרע. כי פליגי בביאה שנייה רב אמר מותר, שמואל אמר אסור. רב אמר מותר, הועיל ואשתליה אשתרי, מאחר שהיא הותרה אז זהו ההתר ממשיך. ושמואל אמר אסור לכהן לקחת להמשיך עם היפת תואר, אסור דה האביה לגיורת, כי לפי הפרוצדורה כפי שהתורה מתאר את העניין, היא נשארת אצל אותו חייל, אצל אותו יהודי לפרק זמן, ובסופו של דבר היא עוברת גירות. וכמו שאמרנו מוקדם יותר, שורה תחתונה, מדובר פה בגיורת, וגיורת לכהן לא חזיה. זה שיטת שמואל. איקה דיאמרי בביאה שנייה כולם לא פליגי דעשירה תהביה להגיורת, כי פליגי בביאה ראשונה רב אמר מותר, דה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ושמואל אמר אסור. למה? כל היכה דקרינה בי והבאת אל תוך ביתך, כלומר לקיים אותה, אז קרינה בי וראית בשוויה. אז כי יש קשר עדוק בין הביאה הראשונה והאפשרות להמשיך להחזיק אותה בתור גיורת. כל היכה דלא קרינה והבאת אל תוך ביתך, כמו אצל הכהן, כי מדובר פה בגיורת, לא קרינה בי וראית בשוויה, גם לגבי הביאה הראשונה לא שייך בה. תנו רבנן, וראית בשוויה, בשעת שוויה, אומר רשי משועה מלשונה מתחת לגמרא, בשעת שוויה, אם נתן מתחילה עיניו בה, אז מותר, ולא שלקחה למוכרה או לשפחה ואחר כך נתן עיניו בה. בפסוק כתוב אשת יפת תואר. אגב, הוספנו בשוליים את הפסוקים הרלוונטיים בדברים פרק כ"א, פסוקים י, י"א וי"ב. אנחנו נתייחס למה שהוספנו בשוליים, נקרא ביחד. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשבי אשת יפת תואר ושקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפוניה. ממשיך הגמרא, איש אשת, מה שכתוב בפסוק, ואפילו אשת איש, היא אפילו אם מדובר באישה שהיא נשואה לגוי, יפת תואר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. הביטוי יפת תואר, אומר רשי, משמע מתוך שמתגרה ביצרו מחמת יופיה, התירה לו ובקושי. והגמרא מסבירה, אני קורא עוד פעם, יפת תואר לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה, והתורה מתירה אותה. מוטב שיוכלו ישראל בשר, ואנחנו ממשיכים בדף ח"ב, תמותות שחוטות. רש"י אומר שמדובר במשל בשר מסוכנת, כלומר הבהמה החולה, היא עומדת למות, היא עדיין חיה אבל עומדת למות, ואדם בא ושוחט את הבהמה הזאת, היא קשרה, ולמרות שזה לא נקרא לזה, זה לא בשר מהודר, ורשי אומר בשורה האחרונה פה בעמוד ב, בחפל עמוד ב, ואף הפי שהיא מעושה, כדכתיב ביחזקאל הנביא, יחזקאל פרק ד' פסוק י"ד, אומר ולא בא בפי בשר פיגוב, והכוונה לבשר שכזה מסוכנת, עומדת למות, וברור שזה לא הפירוש המילולי, כי אחר זה פשוט שהנביא לא היה אוכל בשר פיגול, אלא מדובר בדבר כזה. בכל זאת, אם שוחטים את הבהמה לפני שהיא באמת מתמוטטת, קשרה לאכילה, ועל זה אנחנו אומרים עדיף שישראל יאכלו בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. בהמה שבאמת קרסה, התמוטטה, היא נבלה, אז זה ודאי אסור. אז התורה בכך שהיא נותנת הנחיות איך להתנהג ולהתנהג מול היפת תואר, זה המשל לה, זה בשר של בהמה מסוכנת שנשחט. וחשקת, מה זה מלמד? אף הפי שאינה נאה בא ולא באו בחברתה, שלא ייקח שתיים במלחמה, ולקחת ליקוחין יש לך בא. רש"י אומר ליקוחין יש לך בא, קידושין תופסין, ואף הפי שהייתה עובדת כוכבים, שרי אינה מתגיירת מדעתה. ולכן להגיד שהיא גיורת מן השורה זה קשה לומר, ולכן רשי אומר שלמרות שאנחנו מדברים באישה שבעצם היא גויה, היא עובדת כוכבים, הקידושים תופסים בה. בפסוק כתוב לך לאישה, ולקחת לך לאישה, שלא ייקחנה. אנחנו ממשיכים עם גרסת התוספות, ויחד עם מה שכתבנו בין השורות על פי גרסת התוספות, של מה אנחנו אומרים ולומדים מלך לאישה, שלא ייקחנה לאביו ולא לבנו, והבאת מלמד שלא ילחצנה במלחמה, שלא ילחצנה לעבור עליה. כך רשי מסביר. אנחנו נסתכל ברשי, שלא ילחצנה במלחמה לעבור עליה. לדעתי צריכים ללמוד גם כן את התוספות על הנושא הזה, ואנחנו רק נתחיל כדי לתת לכל אחד מכם את החשק לסיים ללמוד את כל התוספות. רק נתחיל, שלא ילחצנה במלחמה, אומר תוספות מצטט רשי פירוש בקונטרוס, מה זה לא ללחוץ את המלחמה לבוא עליה? משמע מתוך פירושו דבר מלחמה אסור לבוא עליה, כל עיקר, ואפילו ביה הראשונה מותעד לאחר כל המעשים, כל מה שהתורה מתארת לגבי ותימה. אם כן, מי כאמר לא דיברה התורה אלא כנגד יצרה, כיוון זה במלחמה אסור עד שיבוא לביתו ולאחר כל המעשים, איך נתפייס יצרו בכך? ולפי הפירוש של רשי קשה להבין את מאמר חזל שכל העיסוק עם היפה תואר זה כנגד יצרה. איזו מה נותנים פה ליצרה אם אנחנו מונים ממנו לבוא עליה ביה ראשונה במלחמה, להמתין אחרי כל המעשים והשיעה בביתו? הקטי איקה יצרה במלחמה ובביתו עד ירח ימים. לפי רשי משמע שהיה צריך להמתין עד סוף חודש ימים, אז מה עד אז? מה עם היצרה? ויש תוספות עוד קושיות. אנחנו בהגמות שלנו סימנו הסימונים שמבליטים את הקושיות וגם את התשובה, נגיד הפירוש של רבנו תם בהמשך. אבל לעת עתה אנחנו הגענו לסוף השיעור, ונאמר עד כאן שיעורנו להיום.